עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לפרלמנט הנדלן, תוכנית הנדלן של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, צהריים טובים, צחי גוונטינסקי, מה קורה?
עם הזמן אתה לומד להגיד את השם, נכון?
למה? בסדר. תמיד, צחי גוונטינסקי, זה שם מגניב. גוונטינסקי, אני חושב שם מגניב, יש לך כזה שם, זה צריך להיות טייס.
אתה יודע מה?
עם הגובה שלך לא היית נכנס בקלט של המטוס, על מה אתה מדבר? מה קורה, צחיק?
אתה יודע, היה שהייתי בצבא, היה לי חבר, היה לו את ה-MG הקטנה, ספורט, אבל אז הייתי גם 40 קילו פחות. הייתי נכנס, זה כמו להישכב באוטו.
היית יושב במושב האחורי.
אבל לי היה מיני מיינור, ואף אחד לא האמין לי שיש לי אותו בשנת 83. הייתי זוכה בהתערבויות.
מיני מיינו.
היה לי אנטנה 3 מטר, כדי שאני אמצא את האוטו שהוא היה עומד אחרי פחי זבל.
יפה, יפה. אז שמע, תמיד כיף לי לארח אותך כאן.
ושרק אתה אומר, ראית איזה מהירות אני בא.
כן, כן, אני ראיתי, אמרתי, צח, יש לי, אין לי אורח להיום, בא לך להצטרף? תח.
כן.
פינית לך את הזמן,
זה לא הרדיו, זה כמו לפגוש אותך.
וואו, איזה כיף, תודה, תודה. אז אני, איך אומרים, אז תמיד אני שמח לארח כאן אצלנו באולפן את צחי, מצטער על התקלונות הקטנה בהתחלה. ריקו תכף יעלה על הקו, יש לו הרבה מה לספר לנו על ועידת הנדלן שהייתה בתחילת השבוע בראשון, שני, שלישי, מקווה שהוא יצטרף אלינו. דרור.
מטייל.
כן, הוא נסע עם ההורים שלו לסוג של קרוז, הוא, אחותו ושני ההורים.
יפה.
אתה יודע מה? אני מאחל לי להיות מסוגל לעשות את זה.
אבל תיסע לקרוזים, קרוזים זה כיף.
זה שני דברים שאני צריך לעבור אותם, גם לנסוע לקרוז. אני לא, קשה לי, כשאני חושב על זה מאוד מאוד קשה לי הדבר הזה של קרוז. אני לא בן אדם שמסוגל להיות בתוך מלון או משהו. ומצד שני להיות תקוע עם ההורים שלי ואחותי באותו מקום, זה מישהו יגמור בים. רגע, צחי, מילה וחצי, בוא, אני בינתיים מעלה רגע את ריקו שנייה, בוא ספר לנו משהו מהשבוע האחרון שעבר לך שקשור לנדלן.
תראה,
אז
השבוע האחרון הוא,
זה
שבוע שהוא מאפיין אותו הרוגע של העבודה, אבל קורה משהו, אופר,
ואנחנו רואים התעניינות של יותר אנשים, של משקיעים ושל אנשים שפתאום מתחילים לחזור ולחשוב נדלן. וזה מעניין, זה מעניין בגלל שלמעשה רוב הציבור נמצא על הגדר. ופתאום אני מגלה שאנשים פונים יותר ורוצים יותר להתייעץ ורוצים להתחיל להציג דברים לפועל, רק מה? אין לנו דירות. אין דירות לקנות.
אפרופו דירות, הוספתי עכשיו את ריקו על הקו. ריקו עובר.
מה המצב?
נעים מאוד, מה קורה? אני עופר, וזה צחי.
הוא עוד מחכה שאני אצלצל להזמין אותו לפודקאסט שלי.
נכון.
אבל עכשיו גמרנו את החג, כבר אין לנו תירוצים, ואנחנו בהחלט קובעים.
כן.
אין תירוצים, נגמרו החגים, נגמר עוד מעט, אני מקווה שיגמר חג הבחירות. בסבב האחרון, 4 שנים האחרונות,
נשאר לנו חצי תירוץ, אחרי הבחירות.
אחרי הבחירות, איזה אחרי בחירות? יש יותר בחירות מחגים, אני חושב פה.
3.5 שנים של בחירות, של 5 מיליארד בחירות, 15 מיליארד שקלים, ב3.5 שנים האלה.
כמה פרויקטים יכולו להרים?
עזוב כמה פרויקטים.
מה זה כמה פרויקטים? כמה כסף אפשר לחלק זוגות צעירים, לפתור את משבר המתמחים פי עשר ממה שהמתמחים רוצים, זה פי 4 מהמורים. פשוט לא יאומן, פוליטיקאים מנותקים לגמרי, לא משנה מי ומה, מה מצביע, איך מצביע.
אבל אתה יכול להיות רגוע אם סידרו לעצמם את השכר.
אתה יודע מה? צריכים, כמו ברשויות מקומיות שיש לך ועדה קרואה כזאת, צריכים גם לא הגעתם להסכמה, ועדה קרואה של רשות הממשלה.
ומי יחליט מי יעמוד שם?
לא יודע, ראש העיר של תל אביב, אני יודע, העיר הכי גדולה.
למעשה ראש הממשלה הנוכחי זה ועדה קרואה. זה ממשלה זמנית. כן, כן. ראש הממשלה היה מי שהיה, והוא עזב, נהיה יאיר לפיד.
נכון, כן. סוג של, לא, אבל זה לא בדיוק ועדה קרואה, אבל יכול להיות אולי כמו באנגליה, שיש לך מחליפים ביניהם.
אל תגיד את זה לאנגלים, עכשיו שנהיה להם הודי שרקד במסיבות.
כן, כן. ריקו, איך היה בוועידת הנדלן השבוע? בוא, ספר לנו ככה חוויות.
מה? היה כנס שנקרא פסגת הנדלן, היה באילת של מרכז הנדלן, וכנס באמת שפו למארגנים, היה, קודם כל ברמת הארגון, היה כיף מדהים, מעולה, באמת כל מילה מיותרת ונכונה. אנשים שנשארו עם טעם שלו, ואמרו למה זה לא ממשיך עוד יומיים.
בוא נעשה רגע סדר, יש לנו את מרכז הבנייה שעושה תמיד כנסים, ויש לנו...
יש לנו מספר כנסים, יש לנו את מרכז הבנייה שעושה כ-20 שנים, את כנס עיר נדל"ן, שפעם זה היה כנס בים המלח, וגדל וגדל.
ואז אני, סליחה שאני פותח סוגריים, ואז ריקו הגיע, ושדרג את הדבר הזה למשהו שהוא נהיה מפלצת, סוגר סוגריים. אתה מגיע, מגיע.
עזור את זה בצד, ו...
רגע, אבל שמענו שפעם הבאה הם בים.
הם עכשיו בים. עכשיו הם בים, עכשיו מרכז המניעה נסע לים, אני מקווה שהכל בסדר.
הם לא חזרו, אז אתם חזרו.
דרור הלך לקבל אותם בנמל, בחיפה.
אז זה הכנס שבאמת, ויש את המתחרה, שזה תמיד טוב, לנו כמשתתפים, תמיד זה טוב שיש כאלה תחרויות, או אפשרויות בחירה, אז יש כנס ש... הוא עובד כבר כמה שנים, ופעם ראשונה שהוא ירד לאילת, הביא, הוריד את באמת בחירי, 2,000 אנשים מבחירי הנדל"ן של מדינת ישראל, היו בכנס, וגם ממשל, בחירי ממשל, 15 ראשי ערים או יותר, חיים ביבס, שהוא ראש השלטון המקומי בישראל, והיה פשוט מאלף לשמוע את הדברים. אני הכי נהניתי בעיניים שלי מאחד הפאנלים שהיו שם, או אחד על אחד של דני קושמר על חיים ביבס, חיים שנתן שם מוחד הצגה ואמר דברים מאוד, מאוד מעניינים, אבל זה פוליטיקאי, אנחנו פחות מקשיבים להם. היה גם נושא של, תכף ניגע ממש בנדל"ן המדברים, אבל דווקא פאנל הסיום, האחד על אחד של הסיום, שעה וחצי האחרונות של הכנס, ביום שלישי, דנה וייס, מערוץ 12, מחצות ערוץ 12, ראיינה פוליטיקאים מכמה מפלגות, איתמר בן גביר, ניר ברקת, איתן גינזבורג, הרב קריב מעבודה, כמובן בהיבט של הנדל"ן, היה גם לא רק, אבל גם בהיבט של הנדל"ן, אז חוץ מכוכבת האינסטגרם שקוראים לה איתמר בן גביר, שעשה שם סלפי עם כולם, אז אמרו דברים מאוד מאוד מעניינים ויפים. אישית אני התרשמתי הכי הרבה מהרב קריב, רב רפורמי של העבודה, שמסתבר, ודנה וייס דווקא אמרה את זה, שמפלגת העבודה הם היחידים ששמו במצע שלהם התייחסות לנדל"ן, מה צריך לעשות. כל השאר לא מתייחסים. עכשיו, אני חושב שמה שהיא אמרה, זה בדיוק הבעיה שלנו ב-12-15 שנה האחרונות. הראשי ממשלה, ולא משנה מי היה ב-15 שנים האחרונות, פחות מתייחסים לנושא הנדל"ן. הם לא לוקחים את זה כאתגר ממשלתי מאוד מאוד גדול, שראש הממשלה הוא מפני שמתעסק. עדיין זה מפוצל במשרד האוצר, במשרד השיכון, ומטה הדיור שמנסה להצמיד בין שניים שיעבדו בסנכרון, ויש את ועדת התכנון הארצית, ופשוט הגופים האלה לא מסונכרנים, פקיד א' לא יודע מה פקיד ב' החליט, וזה עוצר את זה, והוא עוצר את זה, וראשי הערים עוצרים בשלהם בוועדות המקומיות, ואנחנו בבעיה בירוקרטית סופר גדולה. נעבור למה שאנחנו רואים, היה שם את יושב ראש בנק לאומי, רן פרידמן, שבעצם הוא אומר דברים מעניינים. הוא חושב שבשנה הבאה, ב-2023, הריבית תקטן ל-3.5%, אנחנו עומדים כרגע פחות או יותר ל-4.5%, הוא חושב שהיא תקטן ל-3.5%. אם זה באמת יהיה, מה שאנחנו מבינים שהולך להיות, שוב, לפי זה משהו, זה שבוש בנק, אני לא, אבל אם זה מה שיהיה,
כולנו יודעים עכשיו שיש איזושהי יצירה של כל נושא הדירות, גם התחלה של הדירות וגם מחירה או קנייה של דירות, יש עצירה. עכשיו, העצירה הזאת, מה שהיא תעשה, זה אומר שב-2023 יהיו פחות דירות. ואם הריבית תרד, זה אומר ששוב יהיה אפשר לקנות דירות, גם אם זה ירד רק אחוז, עדיין זה נמוך. גם 4.5 זה נמוך, אבל אם הריבית יורדת, זה אומר שאנחנו נשלם עוד טיפה פחות על המשכנתא, ואז אנחנו נחזור עוד פעם כמו עדר לקנות דירות. זה מה שקורה שעדר הולך לקנות. עדר רוצה לאכול מהעשב ואין מספיק עשב. מוכרים את העשב ביותר יקר.
ברור.
אם קראו את הדירות ביותר יקר. כלומר, מה שלדעתי יהיה, חצי השני של 2023, בתקווה שכבר תהיה ממשלה וסוף סוף יציבה, שום רגעת מחירים. ככה אני רואה את זה.
כלומר, אתה אומר, לא עשינו שום דבר.
כלום. כלום. עד שהמדינה לא תכניס את הרד הכיס. ויצאו כיזמים. המדינה צריכה להיות יזמית. של דירות, ובהרבה דירות,
ותוותר.
מה?
דירות להשכרה יותר.
אולי נגעת נכון, עוד שני אני נוגע בזה. חבל על הזמן, אתה צודק. עד שהדירה גם לא, המדינה לא תתחיל למכור גם דירות, ואפשר לעשות את זה דרך עמידר. פגשתי שם את מנכ"ל עמידר, יש להם עשרות אלפי דירות שהם יכולים להקים בפרויקטים שלהם. הם בעלים של המון דירות שאתה עושה להם סוג והן נופלות. ומתחילים למכור עכשיו פרויקטים כי הם לא מסוגלים לבצע אותם, אז הם מוכרים אותם החוצה. אז יהיה דירות חדשות. עכשיו, אם המדינה תכניס את היד לכיס, זה אומר שפחות מיסים, זה אומר שהיא תרצה פחות להרוויח על הקרקע, יהיה אפשר להציף בהמון דירות. זה דבר אחד. ודבר שני, המון דיברו בכנס, כמעט בכל פאנל, מדברים על דירות להשכרה. צופים שיהיו מאות אלפי דירות להשכרה בטווח השנים הקרובות של ה-10 שנים, ואנחנו רואים את המגמה הזאת. אופיר, אתה זוכר כמה דיברנו על זה בשנה האחרונה, בשנה האחרונה, בלי סוף. זה המגמה הברורה של ענף הנדל"ן, בגלל שתי סיבות, או סליחה, סיבה אחת. אין כסף למשקי הבית, לילדים שלי. אין לי כסף לתת להם כדי לקנות דירה לידי. גם לא לידי, גם בפתח תקווה. אין לי כסף לתת, והם לא יכולו לקנות לבד דירה. מה זה אומר? שהם הזכירו דירה, אבל צריך בעלי דירות. ולכן יהיו המון חברות שיכנסו לזה, וזה שוק שילך ויעלה. מה גם שצריך לסדר את הנושא הסחירות, כי אנחנו ראינו, מחירי הדירות עלו ב-19%, וגם מחירי הסחירות עלו ב-15%.
בטח שהם יעלו, אם אין נצב, אם מעלים את המס רכישה, ואם מעלים לנו את הריביות, ויוצאים המשקיעים מהשוק, והולכים להשקיע בחול, אז בעלי הדירות אין להם תחרות, ושאין תחרות, מסחירות עולות, ובעלי דירות שעולה להם יותר חומר הגלם, הם מעלים את המחירים.
ותגיד לי, שיציעו עכשיו דירות לסחירות, אותם יזמים לא ישלמו על זה מס רכישה על שווי הדירה הזאת, 8%?
אז צריכים להוריד לא. את זה.
למה לא?
רגע.
לא.
דירות,
חברות
שבונות, חברות שבונות לסחירות עמוקה טווח, הם מחויבים לא למכור את הדירה במשך. שנה,
זה אתה אומר שאם הם עושים, עידוד השקעות הון.
אתה יודע מה, אני אקנה דירה להשקעה, אני אתחייב לו למכור אותה 20 שנה.
לא. יש את עידוד השקעות הון, שעידוד השקעות הון אומר שצריכים לבנות פרויקטים של 6 דירות ומעלה ולהחזיק אותם, ואז יש להם מטבות ויש להם פחת מואץ של 5 שנים, ויש להם מיסוי מועדף, גם אם הם בונים יותר דירות, למכור דירות, והטבות בדיבידנד. יש את העידוד השקעות הון, ויש עושים את זה. הנה, אני בא עכשיו מקבוצת קנען, ואני שומע מאייל לנדלר, שהוא מנכ"ל הקבוצה, יושב ראש הקבוצה, סליחה, והבעלים העיקרי, שהם, אפילו יש חברות שקונות מהם, קרנות ריט כאלה שנבנות ועושים את זה, אין את זה מספיק. אין את זה מספיק, זה צריך לבוא, לא שקונים מאייל לנדלר, שהוא מוכר והוא האיש עסקים, אלא שהמדינה מוציאה פרויקטים כאלה, כמו שעושים דיור למשתכן, שיעשו דיור לסוחר, ואז גם יהיה תחרות לנו, לבעלי הדירות. אנחנו כבר לא יהיה לנו כדאי, בגלל שגם יקבעו לנו סטנדרטים, ויקבעו לנו שמירה על מחירים, והמחירים ירדו, והכל ישתנה.
צחי, בואו נדבר על הכישלון שקוראים לו דירה להשכיר, שזה מה שמנסים לעשות, ולא כל כך מצליחים. אבל...
ושלא יודעים לעשות את זה נכון, ריקו.
נכון.
אין אבא לשוק הנדלן בישראל.
ואני מתלמי מיסים ושלמים עליו.
כן, כמו שצחי אומר, אין אבא לשוק הנדלן בישראל, אין את המבוגר האחראי בתחום הזה, ו...
תמיד המבוגרים האחראים, היחידי שניסה לעשות, כאילו אבא מרכזי, לאור מה שריקו אומר, שיש פער בין ועדות התכנון לזה, זה שר האוצר כחלון, אבל שהוא חיבר אליו גם את ועדות התכנון, אבל הוא היה כישלון, אז זה לא קשור.
זה לא.
ומי כמוני, מי כמוני מכיר את השם.
כן.
כן, כן.
יש איזה בגאט שמלמדים היום באוניברסיטאות על שמי.
אבל כן, אנחנו צריכים להסתכל קדימה, באמת, ואני לא מבין למה אין, כמו שהיה בקורונה, היה פרויקטור אחד, שתיים, שלושת השלישי, כולם אנשים מתוך התחום, שים רב, מתוך התחום, פרויקטור, רוני גמזו, ואחר כך לא יכולים להחליף אותו פרופסור הגבוה, ואחר כך עכשיו יש את הפרופסור הרוזי שהוא עושה עבודה מדהימה, ולמה אין פרויקטור? פרויקטור, עשר שנים מאוד, שאי אפשר לגוע בו, שהוא הפרויקטור, שהוא זה, והוא בא מתוך ענף הנדל"ן, והוא זה שלוקח את הדברים, שילמד את הדברים במשך שנה, עם עשרות יועצים, יוצאים מסקנות, ופשוט להתחיל לתפעל את העסק הזה.
מי, לא, ריקו, מי ייקח לנו... את זה? מי ייקח את זה? תסתכל, אתה אמרת שרק השלישי עכשיו נהיה לו, הוא יכול לעבוד. למה? בגלל שהקורונה ירדה מהכותרות, אז זה פחות מעניין את הפוליטיקאים.
הוא פחות, נכון, הוא פחות נמצא ב...
שגם זו, שאין לנו עוררין, שהוא איש משכמו ומעלה, ואני אומר את זה בלשון המעטה, שגם זו מאחו אותו ודרכו עליו. למה? בגלל שכל שר היה צריך להוכיח נוכחות. היום שהם כבר לא בכותרות, הם לא צריכים להציק לו. מי יבוא להיות פרויקטור הנדלן, שזה ברור שיבוא...
שזה דבר, זה הקורונה
שלנו. כל שר אוצר וכל שר שיקון, וכל אחד יבוא וימח לו את הצורה.
עכשיו, אני אענה לך על זה. אני מכיר את רוני אישית. שבתי אותו כמה וכמה פעמים. שאלתי אותו, והוא איש נדיר, ולדעתי נשמע לך בשנה הקרובה, אם משהו רוצה לעשות יצא לפועל. וחוץ מאיכלוב, כמובן, איכלוב, אבל גם בדברים הפוליטיים. ואני חושב, הוא אמר לי משהו, קשר לי לו, למה, תסביר לי למה אתה פרס את הראש הזה, למה, יש לך את איכלוב על הראש. הוא אומר, מאוד פשוט, אני הרגשתי שאני צריך לעשות התגייסות לאומית, אני עשיתי את זה מציונות, עשיתי את זה מאהבת האנשים, מאהבת המדינה, הייתי חייב להתגייס את הדבר הזה. אז אותו דבר, בטוח ש9.5 מיליון תושבים, מישהו מוכן לעשות את זה, אתה יודע מה? אני מוכן לעשות את זה.
גם אני מוכן לעשות את זה.
אז קדימה, אז אנחנו יכולים לעשות את זה, ויש, אני צריך אנשים מתוך ענף הנדל"ן, יש מספיק אנשים, יש 500,000 אנשים שעובדים בענף הנדל"ן.
ויש גם מספיק מה לעשות.
יש מספיק מה לעשות. יש מספיק מה לעשות.
אבל איזה פוליטיקאי, ריקו, ישחרר לך את החבל? היום גם את ראית, כל אחד מחליט מה שהוא רוצה, פתאום הנגיד מבטל לנו יכולת לשעבד דירות ראשונות, בגלל שזה לא טוב שמשקיעים קונים דירות. אין כאן אבא, אין כאן אף אחד, כל אחד עושה מה בא לו.
נכון, ועד שעושים את מה שהשר החדש רוצה, עד שלומדים את זה כבר יש עוד פעם בחירות מחדש. נכון, אנחנו פעם חמישית, לכן אני אומר, צריך קודם כל יציבות, ואסור לשכוח. שקטר תמיכה של המשק הישראלי, זה ענף מנדלן, כי זה יציב, כן, כי בכל, זה נכסה, זה לא ניילי, זה דברים שלא רבים, זה לא הייטק שביום, כמובן יכולה לקרוס, ולהימחק, ביום. בנדלן זה לא יקרה, ולכן זה קטר התמיכה, ודחקו אותנו לצד. ואף אחד מראשי הממשלה ב-15 שנים האחרונות, ואני שוב אדגיש את זה, לא תפס את התפוח אדמה הלוהט הזה, ואמר, אני עכשיו אף על זה. לא מעניין אותי קדנציה הבאה, מעניין אותי באמת האנשים. עכשיו, אני גם לא מבין למה לא עושים את זה.
אני אגיד לך עוד משהו.
רגע, שנייה להשאיר את המשפט. ומי שצליח באמת לפתור את זה, אפילו, מה זה לפתור את זה? להוריד את המחיר אפילו ב-5%, בסדר? 7%. לא משנה מה, ומבלי שאף אחד ידפק לכל המילה, באמצע, לא קבלנו, לא יזמנו, לא כספים, לא שום דבר, אלא כאילו זה לא ירוויחו שקל פחות, הכל בסדר. אם הוא יצליח לעשות את זה, הרי בבחירות אחר כך, יוכפל הכמות של הבוחרים בו.
כן, אבל אני רוצה, אני רוצה שאתה תזכור שבעצם יש כאן שני דברים שעומדים על הפרק. יש לכל ראש ממשלה או לכל שר אוצר, יש שני צדדים, יש הרבה צדדים, אבל יש שניים. אחד, זה באמת הרצון להוריד את מחירי הנדלן ולהיות פופולרי. שתיים, יש לו גירעון. ואחד הדברים שאתה תשאל היום את השרי האוצר האחרונים, בייחוד את אדון ליברמן, הוא יגיד, אני הקטנתי את הגירעון. על חשבון מה הוא הקטין את הגירעון? על חשבון זה שהוא ישיווק כקרקעות, ואתה יודע שהיום הם נמכרו במחירים, שיש חברות גם יושבות על כסף, נמכרו בכל מחיר ובמחירים דמיוניים, והם הכניסו כספים למדינה, ופתאום הגירעון קטן בזכות הדברים האלה, בטח אחרי הקורונה. זאת אומרת, בגלל שהוא נמדד בשני דברים, וגירעון זה אחד מהם, אין לו שום אינטרס להוריד את המחירים בצורה מהירה, ואז הוא שומר על עצמו, והוא שומר לכאורה על קופת המדינה, והוא יכול להתהדר, אני הצלתי את הגירעון, אתה יודע, זה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר חזק מלהוריד כמה שקלים בדירות, ולצערנו ככה זה מתנהל.
זה נשמע, הצלתי את הגירעון, אבל זה פחות סקסי.
לא, בגלל שהגירעון מתאים לכולם, ולא רק לאלה שצריכים לקנות דירה.
כן, אבל בסוף אני חושב שמי שקונה דירה, לא מעניין אותו הגירעון, מעניין אותו הכיס שלו. הוא מסתכל איך הוא סוגר את החודש, כן, הוא מסתכל איך הוא קונה דירה.
שמעת מה ריקו אמר, ריקו כן. אמר דבר חכם, הוא אמר הרבה דברים חכמים, כן, אבל אחד מהם הוא אמר, הוא צריך את זה בשביל הבחירות. אבל צר לי ריקו, ואתה איש עסקים, ואתה יודע שבארבע שנים, ואני לא מדבר עליו, אני מדבר בממשלה נורמלית, כן, שיש לנו ממשלה לשנים, בטח לא שממשלה מחזיקה שעתיים וחצי, לא מספיקים לעשות הורדת מחירים. עם כמה שיבוא איש מוכשר לבוא היום להוריד מחירים, זה תהליך שצריכים לעשות תוכנית עשור, ולפעול להוריד את המחירים ולעשות את הדברים נכון. אז זה לא קורה במשמרת שלו, ואז מי שנהנה, זה כמו דיברת על ניר ברקת, מה ניר ברקת, אחד הדברים שהוא השוויץ, שבנו בתקופה שלו את גשר המיתרים. למה? אתה תכננת אותו? אתה עשית אותו? זה הרי מתכננים כבר הרבה שנים, והוא נהנה מזה בלה שבנו את זה.
הוא בא לגזור את הסרט.
זה כמו ששר ראש העיר שלנו הנוכחי, שבאמת סוף סוף ירושלים יש לה ראש עיר שפעיל, אבל את הרכבת הקלה לא תכננו בתקופתו. שהוא בא כבר, הוא רק היה צריך לבצע את זה, אז בסדר, אז הוא עשה את זה. אבל זה אנשים שנהנים מהפירות של הבאים אחרים. זה לא כמו דנילוביץ' שהוא משחק לטווחים ארוכים, ובעצם הוא מנכ״ל העיר. או קח את אביחי, מנכ״ל ראש עיריית קריית שמונה. אנשים רוצים שיקרה משהו במשמרת שלהם, והם בגלל זה עושים טעויות נוראיות. זה מה שעשה למשל כחלון. תראה כמה טעויות הוא עשה בבת אחת.
בלי סוף, כחלון...
כולל בעסקה האחרונה.
דעתי על המהלכים שלו, כולל בעסקה האחרונה.
יש עם קור אנטנות היה עדיף לו.
המהלכים שהוא עשה ידועה וברורה, הוא פשוט טרו. הוא גרם את מה שקורה עכשיו.
טוב, ריקולה.
חברים,
מה אתה עושה? אני חייב לשאול אותך, מה אתה עושה היום בערב בשעה 8 בערב?
אני היום ב-8 בערב, למרות הפקקים, מגיע לשמוע את הקורס שלך.
את ההרצאה, לא קורס.
את ההרצאה, סליחה, בכפר סבא, ואסור לפספס אותה. אסור לפספס אותה.
נהדר.
אז אני באמת...
הזמן, אתה מגיע בחזרה מחיפה, תעבור.
אתה יודע מה זה הזמנה של פולנים? שאתם בסביבה תיכנסו.
כן, אבל אל תשכח של הפולנים, יש גם תמיד את העוגה בפריזר, זה בסדר.
או את החלב בפריזר.
אבל אני פולני מסוג אחר. אני פולני מסוג אחר.
לא, לא.
אז היום בשעה 8 בערב במרכז הצעירים וגיבורי ישראל 4, סבא, יש את המשקלת הסיפור אהבה שאופר יספר. האבות של אופר קצת קינקיות, אבל...
צריך שם סקסי בשביל המשכנת, יחשיב שזה יעבור. ריקולה, העונג לנו לשוחח איתך תמיד, וקדימה, להגיע לאולפן מתישהו, אני מבקש.
אני אעשה את זה, אני...
כשהוא בא לאולפן, אני רוצה להיות פה, גם עם דרור פה.
וואי וואי, שלושת הפסיכים פה. טוב, נעשה איזשהו פאנל של כמה שעות, אבל באמת שפו למרכז הנדלן שעשה לפסטרנק, איך קוראים לו, יש שם את...
פסטרנק, אופר, פטרסבורג, חברי, חבר הנפש שלי, האיש המדהים הזה, הכל יכול הזה.
ודן...
וכמובן לדן, דן קצ'נוסקי ומיכאל אסף, פשוט כן, שפו.
אחלה, נהדר.
ובטחה גם למרכז הבנייה בדצמבר.
נהדר, נהדר. ריקו, תודה רבה.
חברים,
רוצו טוסו לקנות דירות, שיש סופש נפלא.
אמן, אמן, תודה ריקו. ביי.
ביי.
אני חייב להגיד משהו. השני כנסים האלה, יש לך את עיר הנדלן של מרכז הבנייה, שזה הרבה מטר. ריקו יצר מפלצת בדבר הזה, רק שתדע. ריקו יצר את המפלצת. ויש את הכנס הזה, וכאן זה נשמע שהכנס היה מאוד מאוד מקצועי. הרבה יותר פשוט, מאשר כל הוואו של ההופעות.
אבל שנינו לא היינו שם.
שנינו לא היינו שם, כן, כן, כי... לא יודע, אילת יש לי בעיה להגיע. זה נהיה פתאום מורכב כל הנסיעה הזאת לאילת. זה נהיה, אולי שנה הבאה, נראה. נראה, עד שנה הבאה. בוא נצא לשם שתי דקות של הפסקה, בסדר? ונחזור להמשיך לדבר.
בין הרים ובין צלעים חי צדיק, מלאך בחסד מכונית ושני בתים השכינה, אצלו זה עסק תור ארוך כל העדה מבקשים ברכה אותיים גם בריאות גם עבודה הרבי ג'ו קפרה אדוני מגינם הוא
כתוב קראתה
מאפר יריב מלך
כתוב קראתה
עוד אבינו חי אומץ
כתוב קראתה
אין גדול אין כמוך
כתוב קראתה
כל עיוור עכשיו רואה כאן תורם הכסף כל כבשה צריך הרועה שנועם יפה ברצף הוא שואל ויש תשובה מדלפן אל השמיים הוא נותן לך טיפה הקדוש ג'ו כפרה אדוני בקינם הוא
פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צחי קוונטינסקי, מה עניינים?
מצוין.
נהדר, פרלמנט הנדלן. פשוט, אתה יודע, אנחנו דיברנו עכשיו עם ריקו כמעט חצי שעה, אני אומר, וואו, צריכים שנייה לדשום.
זה הכי ארוך שעשינו אי פעם.
אני חושב שזה בין הארוכים, השיחה הזאת זרמה ו...
עם ריקו אפשר לדבר שעות.
כן, כן. אני חושב שגם איתך דרך אגב אפשר לדבר שעות על נדלן, וכן, זה...
אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על אחרים.
כן, 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 זה כיף. תוך כדי דרך אגב, אני קיבלתי עדכונים, אני חבר בקבוצת וואטסאפ של מתן שטרית, שהוא כלכלן, הוא מדהים, הוא איש משכנתאות, וככה נותן, הוא נותן כל הזמן סקירות, כל הזמן סקירות של השוק, ואני מפרגן לו ונותן לו את הקרדיט והוא נותן את הסקירה האחרונה שהוא מרכז עבורנו המשכנתה, קודם כל ספטמבר ירדה בכמות המשכנתאות, זה בסדר, מול גם ספטמבר שעבר ומול אוגוסט, אבל...
שירידה בכמות העסקאות.
אבל כן, אבל הנתון שיותר מעניין אותנו שאנשים לקחו, הממוצע של המשכנתאות היה, אם היה קודם 24.05, כלומר 24 שנים, היום אנחנו כבר 24.5, כלומר אנשים בממוצע, המשכנתה התארכה בממוצע בחצי שנה.
אני מתפלא שרק כל כך מעט, ואתה יודע...
כי זה ממוצע. אל
כן,
תשכח.
אבל אם אתה מסתכל, בעצם יש שינוי גדול עכשיו. אם אנחנו שילמנו לכל 100,000 עד עכשיו ל-20 שנה 500 שקל, היום אנחנו ב-600 והסביבה.
כן.
זאת אומרת שכושר ההחזר שלנו יותר נמוך, או ביחס החזרה.
נכון, אנחנו, נכון.
גם מבחינת הבנקים, אז למעשה עכשיו אנשים חייבים לעלות מדרגה, מי שקונה את הנדלן. אבל עוד פעם, בגלל שיש ירידה, אז הממוצע לא קפץ...
אני אגיד לך, אבל שום דבר מאוד מעניין, שמה שקרה, ההחזר החודשי הממוצע ירד. הוא ירד בכמעט 100 שקלים. אפילו קצת
תמי 100 שקלים. איך אתה מסביר את זה, הרי? אתה יודע מה, זה משהו שלא ברור לי, בגלל שלכל מי שכבר מחזיק משכנתאות,
אני אגיד לך,
ויש יותר מחזיק
משכנתאות... לא, 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 אני מדבר על משכנתאות חדשות, לא על משכנתאות קיימות. הכל מדובר על משכנתאות חדשות. אם עד היום היה הממוצע של משכנתה חדשה 24 שנים, היום 25.5.
אוקיי.
Okay. עכשיו, אם אנחנו מדברים על משכנתה שהייתה ההחזר הממוצע שלה, ההחזר הממוצע ירד מ-5,250 שקלים, מ-5,125, כי אנשים באו ואמרו, אנחנו מבינים שהולכות להיות עוד עליות, אנחנו בואו נוריד קצת את ההחזר הממוצע, אז הם התחילו עם למטה יותר. עכשיו, שיחה מאתמול דרך אגב בערב עם לקוחות, ואומרים לי, אופר, איך זה יכול להיות? שאם לפני חצי שנה, היחס לשקל היה 45 אגורות. היום היחס לשקל הוא בסביבות 70, 75, אפילו 80 אגורות, תלוי איך אתה תמהיל. ואתה עושה את החישוב הזה, ואתה רואה שבתכלס המחיר של הכסף עלה. והרבה אנשים פתאום הולכים אחורה, ואומרים, אוקיי, אני לא מסוגל לקחת את המשכנתה הזאת, או שאני מגייס יותר כסף מההורים, או שאני אולי חוסך יותר כסף, או שאני מתכווץ.
אני חושב שאבל אחד הדברים שאני מקווה שנכנסו סוף סוף לאנשים, אתה יודע, אנחנו עם עם זיכרון קצר.
נכון.
הקורונה, כולם, אתה יודע, אמרו, אנחנו נתארגן מחדש, בגלל שפתאום הבינו שלא לעולם חוסן, וקצת שכחו. והריבית עכשיו, עליית הריבית, ואתה יודע את זה, שאנשים מחפשים את הקצוות, אז יכול להיות שסוף סוף אנשים למדו, קודם כל לא לקחת את הסכום המקסימלי, אלא טיפה להוריד, לא להיות יותר מדי שחצנים, אלא להבין ש... המשחק לא תמיד בידיים שלנו. גם אם אנחנו היום אנשי הייטק שמרוויחים 20, 30 ו-40, ואני עושה להם ייעוצים ואני שומע את זה, אז הנה, אנשים קמו בבוקר, ובימים האחרונים, אנחנו ראינו את הכמויות של המפוטרים, זאת אומרת שלא לכולם, לא כולם מחוסנים.
לא לעולם חוסן.
ואנחנו ראינו מאות של, מה, כל חברה, אתה ראית 100, אתמול הראו בטלוויזיה. אנשים צריכים להבין שצריכים להיות ערוכים גם ליום המחר, אם חס וחלילה, נכון. בדירות להשקעה במיוחד, וגם אם זה דירות שאנחנו גרים, לדעת להחזיר את הכסף, או במקום הסחירות שהיינו משלמים באלטרנטיבה, או עם הכסף של הסחירות שאנחנו נקבל בדירה. זאת אומרת, אני מקווה שזה יוריד את השפיות. אתה יודע מה? אולי אני אומר את זה פעם ראשונה, אולי זה מה שיאזן את מחירי הנדלן, וטיפה יוריד לה שכרגע, המחירים של הנדלן זה כמו בהייטק, זה כבר לא משקף את המציאות.
נכון, זה אני חושב שהמחירים קצת... כן, שמע, מי שהשם זה בסופו של דבר, סליחה, בנק ישראל, ואולי הכלכלה שלנו, שנתנה ריביות מאוד מאוד נמוכות. 10 שנים אחורה, ריבית הפריים הייתה 4.75, הייתה יותר גבוהה ממה שהייתה היום. 11 שנים יותר, בשנת 2011. אני חושב שזה בסדר שריבית הפריים תהיה סביב ה-3%, זה בסדר. זה בסדר. אנחנו ברגע שהמחירים האלה היו מאוד מאוד ברצפה, כולנו בחינו שהכסף שלנו לא עושה שום דבר בבנקים. כולנו אמרנו, בואו נשקיע את זה בנדלן. גם המחיר של הכסף בבנק היה זול. זה, אתה יודע, זה מזכיר לי, אני גר בכפר סבא, בשכונה, שמדי פעם, בדרך כלל זה במהלך היום, מסלול הנחיתה של נדבג עובר מעל השכונה שלנו. אני רואה את הגלגלים שלהם נפתחים. ויש את הקבוצת וואטסאפ של השכונה. מה קורה עם המטוסים האלה? והם תלוננים לעיריית כפר סבא וכל... ואני מת לכתוב בתאישו, תגידו, מה, כמה פעמים טסתם בשנה האחרונה לחול? מה אתם בוחרים? מה אתם בוכים מצד אחד שאתם רוצים טיסות כל היום? שאתם כולכם...
אתה יודע את מה זה מזכיר לי? את אלה שיש להם פלאפון, ואם אין להם קליטה בבית הם צורכים, אבל אם יש להם קליטה הם צורכים, למה יש אנטנה ממול?
נכון, זה על אותו משקל.
זה בדיוק הדברים האלה.
אז גם הדבר הזה, אני חושב שבסוף אנחנו... אנחנו אשמים חלק מיוקר המחיה. אתה יודע מה, אני לא יכול, אני אגיד. אבא של אחת המתמודדות, שהוא קנה עוד דירה, יכול להיות, עצם העובדה שהוא קנה דירה להשקעה, שהוא הוציא אותה מהשוק, שהוא לא נתן לזוגות צעירים את האפשרות לרכוש נכס במחיר יותר זול, ודחף אותם לקנות נכס, כנראה במחיר יותר יקר. הוא כן, הוא חלק מהגורמים שאלו. עכשיו, איך הוא יכל לקנות את הנכס הזה? כי מישהו אפשר לו לקחת הלוואה בגיל 50 ומשהו. עכשיו, אפשר לעשות על זה דיונים, האם זה נכון, האם זה...
מצד שני, אתה יודע שאני אקום ואתקומם, הרי המיתוג שלי זה פנסיה עצמית.
אחי, אני אגיד לך את זה ככה, אני מאמין היום, בתור עצמאי, ואתה יודע מה, גם לא שכיר, שהפנסיה שלנו לא תבוא מביטוח לאומי, מ-2000 ומשהו שקלים ביטוח לאומי, ולא מכמה כספים שמכריחים אותנו לשים בחברות ביטוח, שהם דרך אגב גם היום שם בכלל התרסקו.
הרי בוא תסתכל אותי, הרי אני נפלתי עם עסק. זה נכון. לא סוד, מי ששומע את הפודקאסטים שלי, היה לי הרי בית ספר לקוסמטיקה ונפלתי, וזה היה לפני 17 שנים. מה היה חשוב לי שאני התחלתי לבנות את עצמי ויכולתי, אתה יודע, יכולתי להחזיר יותר הלוואות ומה בחוב, אבל היה חשוב לי לבוא ולקנות עוד משהו, בגלל שאני רוצה בגיל 67, אז יש לי עוד 4 שנים. וזה כן, זה מתקרב. ואני, אתה יודע, שאני כל הזמן מטפל, ואני עושה עכשיו הרבה פודקאסטים על המשכנתה הפוכה, אז אני מגלה שאני בתוך הגיל. אני רוצה לא להיות תלוי בביטוח לאומי.
נכון.
רק המחשבה הזאת עושה לי צמרמורת בתוך הגוף, ואני רוצה להמשיך ולחיות כמו בן אדם רגיל. אז צריכים לדעת לעשות את הדברים האלה, רק צריך לעשות את זה ברוחמה.
אבל זה סוג של מעגל, זה סוג של מעגל שקם בן אדם ואומר, אני מבין שאני הולך לקבל מביטוח לאומי 2,000 ומשהו שקל ועוד 1,000 שקלים מהפנסיה שלי. אני לא מדבר על פנסיות תקציביות של כל מיני עובדי מדינה והסתדרות וכל כאלה דברים, זה מסבל. אני לא פותח את הפה, כי לנו לא דואגים, למה להם דואגים? אנחנו עובדים יותר קשה מהם, סליחה.
כן.
אני חושב, עוד פעם, לכאורה, יש כאלה ש...
אתה מדבר עלינו העצמאים.
עלינו, אתה יודע מה, גם עלינו השכירים.
תגיד לי, אתה יודע, אתה אומר דואגים, יושב לפניך בן אדם שבשנת 2005, באוגוסט, נפל לי מסק, אני שכיר בעל שליטה, נפלתי בחברה שלי, אני שילמתי ביטוח לאומי, יותר מהרבה מאוד שכירים שמשלמים. לא קיבלתי אגורה. לא הייתי זכאי לא לדמי אבטלה. לא הייתי זכאי, להפך, אם לא שילמתי אחר כך ביטוח לאומי, לא רצו לעשות לי קופת חולים.
אז אתה מבין שהסיפור הזה, המנגנון הזה, שלא דואג לך בעתיד, הוא גורם לאנשים, פלוס הריביות הנמוכות והאפשרויות, הוא גורם לאנשים להגיד, אוקיי, אני אקנה עכשיו נכס, שיעבוד בשביל עצמו 10, 20, 15 שנה. ובעוד 15 שנה, הוא התחיל להכניס לי כסף שתהיה לי פנסיה כלשהי.
כן, הרי אנחנו לא צריכים שבתקופה הזאת הוא יפרנס אותנו, הוא צריך לשלם את עצמו. אנחנו אפילו אולי נוסיף לו כמה שקלים.
אני חושב שאם אפשר להוסיף, תוסיפו. שיחה שהייתה לי עם לקוחות משותפים שלנו, דרך אגב. אמרתי, את ההכנסות שלכם בסדר, בואו, תוסיפו כמה שקלים, זה בסדר. תקטינו את החוב שלכם לבן כל הזמן. תתחילו ליהנות.
הגיע אליי לייעוץ, בחור מדהים, שקנה נכסים, והוא מרוויח מצוין, הוא בחור מאוד מוכשר, הוא ואשתו, והוא חלק מההלוואות שלו, זה הלוואות קצרות, וחלק הם הלוואות ארוכות, משכנתות, שהוא אפילו לקח אותם בהגזמה, 25 ו-30 שנה, בגלל שזה מה שאמרו לו שצריך. והוא בא אליי להתייעץ, מה הוא צריך לעשות, איך הוא צריך להתנהל מהיום. ואמרתי לו, תיקח את ההלוואות הארוכות, אחרי שניתחנו את כל מה שיש לו, ותקצר אותם, הוא אומר לי, צריך אתה מפתיע אותי. אני הייתי בטוח, הוא אומר, שאתה תגיד לי את ההלוואות הקצרות שלקחתי להאריך. אמרתי לו, לא יקירי, אתה צריך להסתכל על התמונה הגלובלית, אתה צריך להסתכל על כמה אתה תחזיר בסך הכל, איפה אתה תעמיד את עצמך ומתי אתה תחזיר. לפעמים אנשים לא מבינים שאם הם מחזירים ואפילו שמים תוספת של כסף כדי לקצר את הטווחים, זה יותר טוב מכל חיסכון שהם היו שמים בו את הכסף, נכון. באיזשהו פקם או באיזשהו חיסכון רגיל, אלא אם כן הם שחקני על בשוק ההון.
כן, ובכאן בנדלן זה בסוף קיר בטוח.
הרי נדלן, כמו שאמר ריקו, נדלן לא יכול להימחק. חברת הייטק יכולה להימחק ולהיעלם. סטארט-אפ יכול להימחק ולהיעלם. חברת נדלן כן יכולה להיעלם. אנחנו צריכים להפריד, דרך אגב, בין נדלן, שזה נכסי דלון
הידי, הנכס ידי, עצמו, הקיר.
ולא השירותים של הנדלן.
הזכויות או... במקרקעין, נקרא לזה
כן,
כך.
כן, אז הם לא יכולים להימחק. בסופו של דבר נשאר אבן על הקרקע, ואנחנו יודעים שגם בתקופות, אופר, שנפל הנדלן ב-60 ו-70 אחוז, ב-2006, אנחנו יודעים בחיפה, אנחנו יודעים שבאר שבע, הסחירויות נשארו אותו דבר. הסחירויות נשארו אותו דבר, ואנחנו רואים לאן זה חזר.
דרך אגב, אני היה לי השבוע שיחה עם בחור, זה קורה לי כל הזמן, אנשים שגרים בתל אביב, סוחרים בחיפה. והוא אומר לי, מה שקרה באחרונה, בחיפה התחילו לעלות גם כן סחירויות. אנשים התחילו לעלות סחירויות, כי הם רואים שיש נהירה מאזור המרכז, מאזור תל אביב, לאזור חיפה.
זה לא רק שהם רואים. א', יש את כמות הדירות המוגבלות. עכשיו כבר הדירות עולות יותר. יש ביקוש, יש ביקוש, יש פתאום תור כמו בתל אביב, ויש היום ביקוש לסחירות, אתה לא טועה בחיפה. זאת אומרת, אתה פתאום מגלה בעל הבית שהוא לא צריך להזכיר ב-2500 או 2600, הוא יכול להזכיר ב-3200, ועדיין יעמדו ויזכרו ממנו את הדירה.
אני רק רוצה להגיד לכתם בעלי בתים, אל תהיו חזירים מדי. תעזרו לחבר'ה האלה.
לדעתי. אז אנשים לא יודעים. תדע לך שבתקופה של חוק דירה שלישית, בסוף 2016, תחילת 2017, בתקופה שהיה את הבגץ, שעוד פעם, צחי קבטינסקי ואחרים, אני הייתי מקבל אלפי טלפונים. אני סיפרתי לך את זה כבר, מהרגע שהשם שלי התפרסם כעותר הראשי, בסוף נובמבר, שהגשנו את הבגץ, את העתירה, כל מדינת ישראל הייתה מחייגת אליי. ותודה, היו אנשים, היה בן אדם מחולון, שיש לו 10 דירות, שהוא היה מצלצל אליי, וזה כבר לא יכולתי לשמוע אותו, אני קראתי את הלקוחות. למה? למה? קודם כל, עוד לא העלו לך את החוק. עוד לא העלו לך, תעשה הכנה, ברור שאתה צריך תיקון, ושאתה צריך להחזיר גם משכנתה וגם לשלם מס, היה ברור שזה עשה נזק. אבל למה להתעלל? אני הייתי יושב ומשכנע את האנשים שעות, אתם תתכוננו, תכינו את הקרקע, אל תיגעו בסוחרים. והיו אנשים שניצלו את זה ברוע. ואני חושב, לא צריך. בסוף גרים אצלנו אנשים.
ואתה שומע את זה גם עכשיו.
גרים אצלנו אנשים.
אתה שומע את זה עכשיו, אתה שומע סיפורים על גבי סיפורים. אני לא יודע כמה אותנטיים וכמה לא, שאנשים, אני דרך אגב שמעתי קרובת משפחה, שהיה לה דירת 3 סוחרים בתל אביב, והסוחר אמר להם, חבר'ה, אני לא מעריך לכם את החוזה. אתם רוצים, אין בעיה. 12,000 שקל. אלא ב-3,000 שקלים. הם עזבו. דרך אגב, הוא הכניס מישהו, והם שלמים 12,000 שקל.
בגלל שהיום בדיוק דיברתי על זה עכשיו, בגישה לפני. שמע, היום אני מגלה צעירים, צעירים, ילדים, בני 29-30, שמשלמים 14,500 שקל לסחירות בתל אביב. ואני אומר להם, חברים, אתם, נכון, היום מרוויחים. אתם מרוויחים 30 ו-40, ויש לי זוגות שהם שניהם בכירים, או שניהם בהייטק, ומרוויחים אפילו 50 ו-60. ואני אומר, כן, אבל תזכרו, עוד פעם, איך אמרנו לפני כמה דקות ממש, זה לא לעולם חוסן. וקחו היום את הכסף הזה, ותקנו לכם איזה משהו, תקנו איזה נכס, תשלמו את זה בטווח קצר, כדי שזה, תשלמו את המקסימום כל זמן שאתם מרוויחים. נכון. אולי תיצרו לכם כמה נכסים שישלמו את עצמם לרגע שאתם תוכלו לעצור. הרי גם אמרו לי שניים שעובדים באינטל, אמרו, אנחנו, נכון שאנחנו מרוויחים, אבל בסוף, בסוף אנחנו מתעייפים, אנחנו כאלה שאין
נכון,
לנו חיים.
נכון, אבל תגיד לי, סליחה, אני לא יודע, אני וואלה, סלח לי צחי, למה שאין 14,000 שקל על קירות? אני לא יודע, אלא אם כן, אתה גר באיזשהו מגדל מדהים, ואתה מקבל שירותי, אני כבר לא יודע איזה שירותים מצוינים אתה מקבל שם במגדל, אבל אתה עובד כל כך קשה,
שאתה לא מגיע. זה סוג של סטטוס, זה סוג של הרגשה, אני יכול. אתה יודע, זה אנשים גם, אתה יודע, אנשים נוסעים, גרים בתל אביב, אנשים גרים בתל אביב וקונים מכוניות גדולות, למה? הרי בתל אביב...
בשביל לעמוד בפקק, יותר נוח לעמוד ברכב של 300,000.
בתל אביב אתה צריך, אתה יודע מה... אני היום באתי לחנות שם ליד בסר, ראיתי קודם בפגישה, ועמדה איזה מישהי עם המכוניות הקטנות האלה, שנכנסות בין שתי מכוניות. זה מה שצריך בתל אביב. אתה לא צריך שום דבר אחר, הרי בין מקום למקום אתה מתנייד או עם קורקינט,
בכל מקום נורמלי בעולם זה ככה עובד, זה תחבורה ציבורית והולכים ברגל.
אבל זה להוכיח, זה להראות. אם לא היינו ברדיו הייתי אומר משהו אחר, אבל הרעיון הוא תחיו את מה שאתם צריכים, תחיו את החיים, תחיו טוב, אפשר לזכור גם בפחות.
בדיוק, אבל אני אומר, וואלה, אתה יודע, זוגות שמתאבדים בשביל להזכיר ב-7,000 שקלים, בסדר? 8,000 שקלים. אני לא דיברתי על המגדל פרק. של דירה בפלורנטין ב-8,000 שקלים. צחי, סו לרענן, סליחה, לחיפה. תיסו פעם, אתם עובדים גם ככה מהבית. ושנינו מכירים את חיפה. היא לא פחות נחמדה האזורים האלה מפלורנטין. ותשלמו פחות מחצי.
אז תדע לך שאני יכול לספר לך, אלה שאנחנו מזכירים להם, למשל, בקריאת אליעזר בחיפה. הרבה זוגות, שלמשל, אחד מהם רופא, אחד מהם איש הייטק, או שניהם אנשי הייטק, גרים בסביבה שם, סביב בת גלים, סביב קריאת אליעזר. יורדים ברוגל בבוקר, חוצים דרך המנהרה, מגיעים לרכבת, לבת גלים, ונוסעים. אחד הולך לעבוד בבית חולים, אחד בצבא, אחד... יש כל מיני שילובים, וזה מה שהם עושים, נוסעים להרצליה. כמה זה היום? זה שעה.
זה אפילו פחות משעה, זה, אתה יודע, אתה פותח את הלפטופ, אתה קורא, אתה שומע מוזיקה, אתה קצת מנמנם, בסוף זה אותו דבר, אם אתה גר בתל אביב ונוסע להרצליה, אתה אוכל את אותם פקקים, אתה נמצא באותו זמן ברכבת. ואני אומר, מבחינת חברה והתנהלות ואזורים לבילוי, בחיפה לא פחות טוב. היא מדהימה בקטע
הזה. תראה, עדיין אתה לא יכול לשכנע אנשים, ויש אנשים שאומרים, אנחנו רוצים, בייחוד הצעירים, אנחנו רוצים. הנה, הבן שלי גר בתל אביב, והוא רווק, והיום יש לו יום הולדת.
מזל.
אז לעידן יש היום יום הולדת, הוא בן 32, אבל אני אומר, אנשים רוצים לפעמים, אתה יודע, לרדת לפאב, לרדת לכל מיני דברים, או סביבה. אני לא מבין את זה, כן? אבל אתה אומר בחוכמה, היום במיוחד כלקח לכל מה שאנחנו רואים, בואו תחסכו ליום המחר.
נכון.
אתה יודע, יש דברים, אנחנו מדברים כאן על סחירויות, אתה יודע, יש זוגות, יש זוגות שההורים רוצים לעזור להם, עכשיו אין להם כסף, אז הם נותנים להם לחיות אצלם בבית, ועוזרים להם למשל בשמירה על הילדים, אם נגיד האמא לא עובדת או משהו, ואתה רואה שיש... אתה רואה את שני הסוגים, יש כאלה שאומרים, אוקיי, עכשיו ההורים עוזרים לנו ואנחנו אצלם, נותנים פי שתיים עבודה ועובדים יותר שעות ומכניסים יותר כסף כדי לבנות את העתיד שלהם. ואתה רואה גם את ההפך. אתה רואה את אלה שאומרים, אמא שומרת לנו, אז אין לנו מטפלת, אין לנו זה, אין לנו שכר דירה.
הם מנצלים.
ועוברים לחצי משרה.
אתה יודע מה אני אומר דרך אגב לכל הלקוחות שלי ש... אומרים, כן, אנחנו, יש לנו עכשיו שנתיים לגור ביחידת דיור אצל ההורים. אז אני אומר להם, אתם תעשו לכם עכשיו מנהג. אתם תחשבו שאתם חיים בסחירות. כל חודש, תיקחו את אותם 4,000 שקלים שהייתם משלמים סחירות, שימו אותם בצד. אחד, תתרגלו לאותה המשכנתא העתידית, כי ביום שתגיעו למשכנתא, תקבלו את השוק הזה, פתאום 4,000 שקלים יורדים לנו 5,000. שתיים, שתגיעו לשלב הזה, פתאום יש לכם כסף. תקטינו.
אז אני עשיתי
לזוג. כי זה הכל פסיכולוגי, הכל פסיכולוגי, שאתה מתרגל להוצאה מסוימת, מאוד קשה לוותר אותה ולשנות דפוסי התנהגות בכלכלה.
אני עשיתי לזוג ייעוץ, והסתבר שהם גרים אצל, בבית של האימא, האימא לבד, של אחד מבני הזוג, והאימא אמרה להם, אתם רוצים לגור אצלי? אתם מרוויחים בסדר? אני רוצה, התנאי, אתם צריכים כל חודש לשים 10,000 שקל בחיסכון. אתם לא שמים, לכו מפה.
צודקת.
והם גרים אצלה, ועכשיו... שהם רוצים לקנות דירה, הם רוצים בכל זאת, שמע, לא נעים כל הזמן לגור אצל ההורים, אז היא אמרה להם, אתם יודעים מה? אני אעזור לכם גם בהון עצמי, אני צריכה את הכסף, אני לא אישה עם הון, אז אני אתן לכם סכום שאתם, יעזור לכם להון העצמי הנוכחי, אבל את 10,000 שקל האלה, את 10,000 שקל, אני מבקש, או חלק מזה, אני מבקשת שזה אתם תשלמו לי כל חודש, להחזיר, אני לא יכול לתת לכם מתנה, אני יכול לתת לכם הלוואה, בתנאים מועדפים, וזאת עזרה שאנשים לא מבינים, אבל הקטע זה שאם הם משלמים, זה גם, אתה יודע, זה גם חינוך, זה גם הבנה. אתה יודע, אני אמרתי פעם לאיזה אבא, אמרתי לו, אתה רוצה, אתה נותן לילד שלך לגור בדירה שלך, תיקח ממנו שכר דירה. אומר, איך אני יכול לקחת? זה הילד שלי. אמרתי לו, תיקח, שים את זה, שים לו את זה, שלא ידע. אתה אמרת במודע, שים לו את זה בחיסכון, כמו שאתה אומר. אחר כך תיתן לו את זה. אחר כך תיתן לו את זה. ואז הם ילמד כל החיים איך להתנהג, וגם יבין שהוא לי... צריך להתאמץ, ואין חודש שאפשר לא לעבוד. יש לי לקוחות
שגרו בנכס של ההורים, וההורים גבו מהם שכר דירה. ושהם באו לקנות את הדירה, ההורים באו, והוציאו להם צ'ק של 100,000 שקל, אנחנו יכולים לתת לכם, כשישבנו עם המשפחה, והם היו פתוחים, ואז האבא אומר, לא, יש לי עוד 100,000 שקל, אתם זוכרים את השכר דירה ששילמתם במשך כמה שנים? אני שמרתי אותו בשבילכם. כלומר, הוא חינך אותם לדברים האלה, ואני חושב שהחינוך הזה, חינוך...
אלה גאונים.
כן, אני חושב שהחינוך הפיננסי בסוף, אתה רואה את זה דרך אגב, הרבה פעמים אצל אנשים שיש להם, שהם בונקרים, אנחנו קוראים להם, יש לו מלא, למה הוא כזה בונקר? אבל החינוך שהוא מקנה לדור ההמשך שלו, הוא חינוך מאוד מאוד בריא. והם הרבה יותר חושבים על הכסף, ולא, וואלה, יש לנו כסף, אפשר לבזבז, אפשר לקנות. ולעומת זאת, כל הדור, כל האלה שיש להם, והם מחלקים, והם משחררים, הרבה פעמים תורש שדור ההמשך הורס את העסק.
אז תדע לך שאני מכיר כמה בעלי הון, אנשים שעשו בהייטק, בדברים שיכולים, בוא נגיד, הם עובדים, אבל למעשה הם יכולים לשבת היום על הגדר, וגם הם נכדיהם, ניניהם ובני ניניהם, ובטוח ולא לעבוד, אבל הם נותנים לילדים שלהם להתאמץ לקנות המכונית. הם עוזרים להם, אבל לכו תעבדו, לכו תקנו, לכו תזכרו, למה? שלא יהיה הכל מובן מאליו.
נכון.
ואתה יודע למי יותר קל לתת? יותר קל לתת ולעזור למי שלא רואה את הדברים מובנים אליהם. וברגע שזה ככה קורה, וכמו שאמרת, בגלל שהכל בא בקלות, שזה בא בקלות, אנחנו מבזבזים את זה. אני פגשתי הרי כאלה שקיבלו מההורים מיליונים, ושפכו אותם על שטויות. קנו דברים בלי לחשוב, בלי לעשות חקר שוק, בלי לבדוק, בלי להבין שיש בעיות משפטיות. למה? הם לא התאמצו יום אחד בשביל הכסף הזה. והם ידעו שאם לא, הם לא יצליחו, אז ההורים ייתנו עוד כסף.
נכון.
וככה זה קרה, ואני ראיתי מקרים מזעזעים. אז בואו, אנחנו, בואו, אני חושב, בואו ננצל את התקופה הזאת ונבין שאנחנו כבר לא בדיוק השחצנים, ואנחנו לא בדיוק הכל יכולים, ויש מישהו יותר חזק מאיתנו, וזה יכול להיות פעם אחת המגפה, וזה יכול להיות פעם אחת הריביות, ואנחנו צריכים להיות מוכנים.
אצבע על הדופק, אצבע על הדופק.
כן.
צחי, כמעט לא דיברנו על נדלן היום.
לא, זה בסדר, זה כן נדלן, אתה יודע למה? ושזה לא משנה אם זה מחיר הדירה, או זה, אתה יודע,
הכל בסוף.
ברגע זה מתחיל מהתנהלות.
נכון.
ואם אנחנו נכוון את האנשים להתנהלות נכונה, אתה יודע, אני בפודקאסטים מביא על תעסוקה ועל טראומות ועל דברים שהם בהתנהלות של החיים, בסופו של דבר זה מה שבונה את ההשקעות הנכונות.
נכון. היום בשמונה בערב, ההרצאה שלי, משכנתה סיפור אהבה, כי אני חושב שצריכים לדעת לאהוב אותה ולחיות איתה, וזה בסדר במרכז צעירים בכפר סבא, בחצר השוק, אחרי זה הולכים לשתות בירה, אם אתה מסתדר לך לעבור,
לא, אני
אשמח להריח אותך. שבוע אנחנו נחזור פה לפרלמנט הנדלן, תודה צחי שבאת, תודה לריקו על השיחה.
מה? תודה שאתה מזמין אותי כל פעם מחדש.
בכיף, תודה לשוקי ואוסנת. סוף שבוע נעים, לכו להצביע ביום שלישי הבא, חשוב מאוד. לא משנה למי העיקר תעשו את זה. תראה פה אחרי החג, חג הבחירות, חמישי הבא. סוף שבוע טוב, בריאות ואושר.
תודה רבה.
ביי. את השמש בשפות ובכי ובמנגינה, אני כבר מגיע, אני כבר נמצא, כל כך הרבה זמן